מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
שלום לכם, בוקר טוב. האירועים בצפון, כך נדמה, מאחורינו. השטח רגוע יחסית, המלחמה עברה אל מאחורי הקלעים, אל הצינורות הדיפלומטיים שבין ישראל לאיראן. אלה מאיימים על אלה שלא יעזו להתגרות שוב, ואלה שמחים על מה שעוללו לישראל כשפגעו במטוס של חיל האוויר. ופצעו שני טייסים, אחד קשה ואחד קל. אבל נראה שהסיפור כאמור מאחורינו. יש מי שסבור שאם ישראל רוצה באמת להגיב ולהוכיח מי בעל הבית כאן באזור, זה לא לתקוף חזרה בסוריה, אלא דווקא בבית של התוקפים, באיראן עצמה. אבל לא נראה שזה יקרה, נראה שאנחנו כולנו בדרך לרגיעה, כך נקווה. ברקע אי אפשר אירוע ביטחוני משמעותי בלי פוליטיקה והרבה פוליטיקה, אז חקירות ראש הממשלה וההמלצות הצפויות בענייניו בימים הקרובים מעסיקים את כולם. היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, הורה אתמול למשטרה להמתין עם ההמלצות, בגלל עתירה שהוגשה לבגץ. במקביל, תלונה מוגשת למחש, בטענה כי המפכ"ל הדליף פרטים מהחקירות, ובימין דורשים להזמין את המפכ"ל להופיע בפני ועדת הכנסת על כל ההתרחשויות האחרונות. נדמה שרב ניצב רוני אלשך, שעשה שירות ביטחוני ממושך ומפואר בשבק, נתקל לראשונה בחייו כמפכ"ל, ואולי בכלל, במלחמה חזיתית וקשה, כפי שלא חווה מעולם. נעסוק בכל העניינים האלה, ובעוד נושאים ככל שנספיק, גם כלכלה, תקציב המדינה שמובא השבוע לכאן, ואולי בכלל, במלחמה חזיתית וקשה, כפי שלא חווה מעולם. נעסוק בכל העניינים האלה, ובעוד נושאים ככל שנספיק, גם כלכלה, תקציב המדינה שמובא השבוע לכנסת, ועוד עניינים. אך תחילה נפתח בכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות בירושלים נמצא ישראל בן צבי, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב ושלום אהבה להכותרות לבוקר זה. מפקד חיל האוויר האלוף עמיקם נורקין ביקר בבית החולים את רב סרן עין, טייס הקרב שנפצע באורך קשה בהתרסקות מטוס ה-F-16 בשבת. האלוף נורקין אמר לטייס, מרגע שהבנת שבו אתה צריך לנטוש את המטוס, קיבלת את ההחלטה הנכונה ובכך הצלת את חיי הנווט ואת חייך שלך. שר התחבורה והמודיעין ישראל כץ מאיים על איראן ואומר כי אם היא תמשיך לאיים ולבצע פעולות נגד ישראל, ללמד אותה לקח שהיא לא תשכח לעולם. את הדברים אמר כץ ברעיון לעיתון הסעודי אליו. לקראת פרסום ההמלצות בחקירות המתנהלות בעניינו של ראש הממשלה, נתניהו מתייחס להאשמות המפכ"ל כי מקורבו של ראש הממשלה, איש העסקים סוריאנו, עקב אחרי החוקרים שעסקו בתיקיו. נתניהו אומר כי לא דיבר עם וולטר סוריאנו מזה 8 שנים. זה אומר הכל על המשך הניסיון המגוחך לקשור אותי למעקבים לכאורה אחרי חוקרי משטרה. אני לא הפעלתי איש וזה מדגיש שוב מדוע ביקשתי לחקור זאת באופן מיידי. נתניהו טעה בהודעה שפרסם, האם הייתם סומכים על המלצות שגיבשו חוקרים שחושבים שתפרתם להם תיק. למען הראשון לציון, הגרון הרב יצחק יוסף הוצמדה הבטחה אישית בעקבות קרוז שפרסם הזרוע הצבאית של חמאס, בו מופיעה תמונתו של הראשון לציון. הנשיא האמריקני טראמפ יציג היום את תוכנית פיתוח התשתיות שלו, המוערכת בטריליון דולרים וחצי. הכסף לתוכנית יגיע בעיקר מהשלטונות במדינות בארצות הברית ולא מהממשלה הפדרלי. התחזית היום עד שעות הצהריים ירדו גשמים מדי פעם, בעיקר בצפון. במהלך היום הגשם יתפשט בהדרגה למרכז הארץ. אלה הכותרות.
תודה רבה לך ישראל, נודה לצוות שלנו, צביקה גרוניך האורך, מוטי קופפר, על הביצוע הטכני. שוב שלום ובוקר טוב, 8:03. ישראל קצובר, הפרשן הצבאי של המודיע, בוקר טוב.
בוקר טוב ומבורך.
מאחורינו הסיפור שבצפון?
לא, לגמרי לא, לגמרי לא. מאחורינו השלב הנוכחי. האימות הנקודתי, אבל אין ספק שבעתיד אנחנו לא יכולים לדעת מתי בדיוק, זה יכול לקחת ימים, זה יכול לקחת שבועות, חודשים, אבל אין שום ספק. כאשר שני ראשים מנסים להיות מאוד נחושים ולהתנגש ראש בראש, אז הצפי הוא שבמוקדם או במאוחר זה יחזור. יחזור על עצמו בסבבים אחרים.
השאלה איזה סוג סבבים? מה שראינו בסוף השבוע האחרון, בעוצמה יותר גדולה, עוד משהו נקודתי?
תראה, כל אחד עושה לעצמו את החשבון בצד שלו, מה הוא יכול להרוויח ומה הוא יכול להפסיד. וכאשר הוא עושה את זה, אז הוא יודע מה הוא יכול ורוצה לעשות לצד השני. תראה, יש לנו כאן מצב מאוד מעניין, גם מבחינת ישראל, גם מבחינת האיראנים, וגם מבחינת מי שמצוי באמצע, זה הסורים. עכשיו, איראן יש לה אינטרס לבנות לעצמה שליטה או התערות בחלקים גדולים של סוריה, במבט לכיוון הים התיכון, לאו דווקא בהכרח לכיוון ישראל, אם כי אנחנו שמים דגש גדול כאילו המטרה שלהם בראש ובראשונה זה ישראל. ישראל היא משנית, היא שלישית ברשימה, רביעית ברשימה. הם מנסים לעשות את זה. זו הפעם הראשונה שמדינת ישראל מנסה בשלבים מוקדמים של הערכות אויב לבלום אותו עדיין בשטחו. עוד לפני שמגיעים לאיזשהו קרב עתידי. כל מה שישראל עושה כאן זו בלימה של הערכות עתידית כדי למנוע מלחמה גדולה בעתיד. מצד שני יש לנו את האיראנים שהם רוצים לעשות, הם נחושים בדיוק כמו ישראל, אבל מהעבר השני ובצורה הפוכה מכך. הם רוצים להתערות בשטח ובמקביל לשמור על מי שמצוי באמצע וזה הסורים. וישראל מנסה להוכיח לאיראן, א', אנחנו מסוגלים לפגוע בכם ולמנוע את זה, ב', אתם תפסידו את העיקר, והעיקר שלכם אתם רוצים שאסד יישאר. אסד לא יישאר אם ישראל תיאלץ להילחם או לנהל
הסיפור ישראל, מלחמה. ישראל, הסיפור הוא לא אסד או סוריה, הסיפור הוא איראן שרוצה להילחם או לפגוע בישראל. סוריה זה אולי לא המטרה, אבל האמצעי כדי להגיע לכאן, כדי לפגוע בנו.
לא, אני לא מקבל את זה בצורה כזאת. אני לא מקבל את זה בצורה כזאת, כי המשטר האיראני, לא, אצלו לא חזות הכל ישראל. אנחנו מגזימים קצת.
אנחנו לא השטן הקטן, וארצות הברית השטן הגדול, או ההפך?
השטן הגדול ודאי קיים מולם. השטן הקטן הוא באמת שטן קטן, הוא משני, הוא משני. המשטר האיראני הוא משטר שרוצה להשליט ולהרחיב את האחיזה השיעית בעולם. כשהוא מתחיל במזרח התיכון ורוצה להתרחב, יש לו מטרות להתרחב. ישראל היא מטרה משנית בתוך כל העניין הזה, אצלנו זו מטרה מרכזית. עכשיו, לישראל ברור דבר אחד, היא לא יכולה לאפשר לעצמה בעתיד להגיע למלחמה, וכל מה שנעשה בימים האחרונים וכל מה שהיה שלשום, הוא שלב בבלימה, כדי שלא נגיע למלחמה הזאת. ישראל לא רוצה מלחמה, לא בטוח שהאיראנים רוצים מלחמה, הסורים בוודאי לא רוצים, הרוסים בוודאי שלא, ולכן כל מה שנעשה כאן הוא מלחמת בלימה, למנוע את המלחמה הגדולה העתידית.
תגיד לי, בוא נחזור רגע לסיפור שהראה בשבת, כשמטוס ישראלי, מטוס שחיל האוויר מופל, איך קורה דבר כזה?
תראה, הבדיקה נערכת כרגע על ידי כמה צוותים. ממה שאני הבנתי אתמול מהאנשים שעוסקים בכך, זה שבודקים כמה אספקטים אפשריים. מה שקרה זה שהצוות הזה, הספציפי שנפגע, הוא הצוות שהוביל את רביעיית המטוסים שתקפה, והצוות הזה היה מאוד עסוק בעניינים ומרוכז בדברים, לא בטוח שהוא לא חטא במשהו כאשר לא הסתכל על אותם מכשירים שאמורים לדווח שנועלים עליך מבחוץ או שמשהו קורה ושיורים לעברך. זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה היא שאחד הטילים שנורו אכן באוויר התפוצץ מחוץ למטוס וגרם לכך שתהיה תקלה טכנית ועל הנוריות שצריכות לאותת לך שאתה בנעול וטילים בדרך אליך, הם לא ראו את זה. כל הדברים
הגנה,
האלה יכולים...
אין הגנה על המטוסים האלה? או, התראה ודאי שיש, אנחנו יודעים שיש. אין הגנה, אין אפשרות להדוף טיל שנורה לעבר מטוס כזה?
יש אפשרויות מסוימות, לא הרמטיות. לא הרמטיות. כשיורים לעברך עשרות טילים, אז אחד הטילים יכול להתפוצץ לידך בחוץ, וזה מה שקרה כאן, הטיל לא פגע במטוס עצמו, אלא רסס של פצצה של טיל שהתפוצץ בחוץ, הוא שפגע במטוס. עכשיו, המטוס הזה היה יכול להינצל, אם הוא היה עושה מה שעשה מטוס אחר לידו, מטוס שני, שהיה לידו, ואני מגלה לך כאן, היה עוד מטוס, שגם עליו ננעלו המטרות הסוריות, וטיל יצא לעברו, והוא הצליח לחמוק כי הוא ירד נמוך. המטוס הזה, אם הוא טס בגובה נמוך יותר, הוא יכול להינצל, כי הטילים האלה פועלים בגבעים מסוימים.
ונזכיר רגע שהמטוסים האלה היו בתוך שטח ישראל, מכאן הם ביצעו את הירי לעבר המטרות בסוריה, כלומר, הסורים גם ירו טילים לעבר ישראל, לעבר שטח ישראל, לעבר מטוסים שהיו בתוך שטח ישראל.
בהחלט, הפגיעה הייתה בתוך שטח ישראל. הפגיעה הייתה בתוך שטח ישראל. האזעקות שנשמעו ביישובים שונים היו בשל טילים שנורו לעבר המטוסים, והם לא פגעו במטוסים, והמשיכו לעבר הקרקע, והגיעו למקומות שונים בגליל וגם לכיוון מרכז הארץ. ולכן היו אזעקות, וזו הייתה גם הסיבה מדוע שדה התעופה בן גוריון נסגר
לזמן מסוים.
עכשיו, הטייסים האלה היו כל כך מרוכזים, שהם נשארו בגובה רב, כי הם הרגישו אחריות לראות, אחרי התקיפה שתקפו את תפור, את שדה התעופה בתדמור, הם רצו לראות האם היו פגיעות, והאם לא צריך להמשיך בפעולה שם, כי הייתה להם מטרה עם יעדים מסוימים, והם נשארו בגובה רב כדי לראות. אם הם היו עוזבים את המטרה הזאת ויורדים למטה, אבל אנחנו מדברים על דברים של חוכמה לאחר מעשה. אין ספק שהם עשו עבודה נהדרת. עכשיו, בוא נתרכז אולי בדבר אחר.
כן, לסיום.
הפעילות הישראלית שהייתה בתגובת הנגד של כנגד החדירה של המלט האיראני הייתה פעילות שאנחנו עדיין אפילו את קצה קצה לא הפנמנו ולא הבנו. המטוסים שתקפו שורה ארוכה מאוד של יעדים בתוך סוריה, גרמו שם לנזקים אדירים שהסורים אתמול כשהם קמו בבוקר נדמו לראות את זה. פגיעות אדירות של בין 40-50 אחוז מחיסול כל מערך ההגנה האווירית של סוריה.
של כל סוריה או של האזור הזה בסוריה, בדרום סוריה?
של סוריה כולה, לא רק של האזור הזה. המטוסים פעלו באזור דמשק, מצפון לדמשק, ממערב לדמשק, פעלו במקומות שיש שם איראנים, פעלו במקומות...
אז בשאלת המחיר, כי אנשים כאן יפגעו, חיי אדם ניצלו כאן, אבל בשאלת המחיר, שווה המחיר של מטוס שניזוק מול מה שעשו לסורים?
תראה, בקרבות אתה הולך לפי שיטת היער. כשקורטים עצים, נופלים שבבים. אם אתה לא מפנים את זה, אז אי אפשר לקבל, אתה לא מבין, לא אתה, אני אומר כל מי שבא ואומר, אבל נפל מטוס, נכון? נכון? כשקורטים עצים נופלים שבבים, כשאתה שולח 8 מטוסים לתקוף במקום רווי בטילים, הסכנה קיימת. אין נעילה הרמטית למטוסים ואין הגנה הרמטית למטוסים, ובחסדי שמיים יצאנו יפה מכל הנושא הזה.
ישראל קצובר, הפרשן הצבאי של עיתון המודיע, תודה על הסקירה הזו, מרתק.
תודה, בוקר טוב.
שיהיה בוקר טוב ושקט. עכשיו אנחנו עם האלוף במילואים, יום טוב סמיה, שלום בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב, איש מפלגת העבודה, מתמודד על מקומי בהנהגת המדינה.
אוקיי, וכשאתה מסתכל על הנהגת המדינה העכשווית, הנוכחית של הימין, התנהגה נכון בכל ההתנהלות הביטחונית הזו בצפון?
אם ניגע כמובן לאירוע עצמו נקודתית ולגישה אליו, אכן מגיעה מילה טובה לכל מי שמכהן. נעשו כאן דברים חשובים וטובים, ואני אומר באופן אובייקטיבי וציוני, כי עתידה של מדינת ישראל יותר חשוב לי מהעתידה של מפלגה כזו או אחרת, ובוודאי מכיסאי אני. הפעילות של אתמול או של הסוף שבוע כולו העלתה את רמת ההרתעה הישראלית כמה מדרגות כלפי מעלה, משום שהן הזיהוי והפגיעה בכלי טייס הבלתי מאויש שהוא לכאורה מתוחכם וחומקן, ובמקביל פגיעה בקרון השליטה וההפעלה שלו אי שם בעומק סוריה ב-4:20 לפנות בוקר, ותוך פחות משעתיים מהתגובה הסורית איראנית להוציא גלי תקיפות ולפגוע ב מערך הנונמם, שהוא אחד המערכים המתוחכמים, המורכבים והמסוכנים שיש היום בסוריה.
אבל איך כוח הרתעה שופר אחרי שישראל ספגה מכה לא קלה? הסיפור של המטוס, עצם חדירת כלי הטייס. לא, אני שואל.
תפסיקו, תקשורת יקרה, אני מבין קצת יותר מכם בביטחון. תפסיקו את המינוח הזה, פגיעה יקרה. מה שנפגע ביום שבת זה מטוס שאנחנו נקבל מהאמריקאים 10 כמוהו בגין
אני לא מדבר על הכסף,
בגין המידע שאנחנו נביא להם על הרחפן הזה, תאמין לי שהאמריקאים ישלמונו ב10 מטוסים. הטייסים ברוך השם נחתו בשלום, והמשימה הושגה, אמר גם הפרשן שלכם קודם. אני יוצא למלחמה, אני יודע, אני וחיילי ולוחמי וטייסי, שאנחנו עלולים לא לחזור הביתה. אנחנו נשבענו אמונים למדינת ישראל, ואנחנו יודעים שזה עשוי ועלול להיות במחיר קורבנות אדם. אין מה לעשות, מי שחושב שאנחנו נמצאים בעידן של מלחמות שבו לצד אחד יש נפגעים רבים מאוד, גם בהרתעה, גם בבני אדם, גם ברכוש, גם בציוד מתוחכם, ולצד שלנו תמיד יהיה אפס, אז הוא טועה. עובדתית, 35 שנים לא הופל מטוס ישראלי מעל שמי המזרח התיכון הקרוב אלינו והרחוק יותר, ומאז תקפנו אלפי מטרות בסוריה, בלבנון ובעוד הרבה מאוד מקומות, בין אם לקחנו אחריות או לא לקחנו אחריות, ומטוסינו שבו בשלום לבסיסם. תפסיקו להאדיר את הפלת המטוס הזה ולהוריד.
לא, אני חלילה לא, אני חלילה, אלוף סמיה, אלוף
סמיה, לא, 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 אני כולה עשה את זה כבר 48 שעות, אוי ואיזמיר, נפל מטוס.
לא, אני, ההסתכלות היא אחרת, אני חושב, תרשה לי לדי, להעמיד דברים על דיוקם אולי. ההסתכלות היא שונה לגמרי, זה לא כפי שאתה מציג את זה, אלא האיראנים חוגגים, הנה הפלנו להם מטוס, הנה פגענו להם במורל, אתה בעצם בא ואומר, עזבו, במלחמה יש נפגעים, במקרה הזה רק מטוס נפגע ולא בחיי אדם, אז שיתפארו בזה. אנחנו יודעים שמה שפגענו להם חזרה, לפחות בסוריה, משמעותי הרבה יותר, הכלי טייס הבלתי מזוהה הזה שנמצא כאן, ויש בו כנראה העתק מדויק של כלי טייס דומה אמריקאי, הוא שווה הרבה הרבה יותר, לא צריך לפקוד, לא צריך להתלונן.
נכון? איפה אבל שלך?
לא, 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 אני, כן, 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 לשם חתרתי.
אבל איפה התזה שלך? אני לא הבנתי, אתה אומר את מה שאני אומר בדיוק.
אני אומר בדיוק את מה שאתה אומר, רק שלא נתת לי להשלים מקודם את המשפט, אבל בסדר גמור. תגיד לי, היית בצפון, בדרום הרבה שנים, גם אלוף פיקוד דרום, אבל גם שירצת לפני כן בצפון, זה לא אותו צפון שאתה הכרת. הצפון של היום הוא לא הצפון שהיה אז.
ברור, זה נכון מאוד, סוריה איננה סוריה שהייתה לפני 10 ו-15 ו-20 ו-30 שנים. סוריה היא מדינה שבורה ומרוסקת, אין על ידי השלטון הפנימי שלה. אסד שחט 600 אלף איש והעולם דומם ושותק. סוריה מתרסקת חברתית, סוריה מתרסקת כלכלית, מתרסקת מדינית וגיאופוליטית, ובעצם הרוסים שנכנסו והאיראנים והטורקים מצפון בהתקדשות עם הקורדים, כל זה יביא ביום שאחרי, ועלינו תמיד לחשוב על היום שאחרי, לחלוקה החדש של סוריה. סוריה תהיה מדינה אחרת לחלוטין ביום שאחרי, ולכן החלק שלנו בעניין הזה הוא ככה, לא לאפשר לאיראנים גישה לקרבה של הגבולות הישראלים ולים התיכון. שניים, להבהיר לעולם שרמת הגולן היא חלק בלתי נפרד למדינת ישראל. מה שנקרא, אם אנחנו צריכים הוכחה לכך גיאופוליטית, הנה היא קיימת ושירה, ולכן בחלוקה החדשה ישכח העולם שאי פעם רמת הגולן הייתה בשליטה של הסורים, ואנחנו נהיה בה לעולמי עד. יעשה נכון השלטון בישראל, ואם אני אצטרף לממשלה, זה אחד הצעדים הראשונים שאני אדחוף לעשות אותם, להגדיל את האוכלוסייה ברמת הגולן ל-250 אלף איש, להגביר שם את החקלאות, את התעשייה, את ההייטק, את מקומות העבודה. יש לנו הרבה מה לעשות.
רק לחשוב, אם המפלגה שבה אתה מתמודד היום, מפלגת העבודה, לפני 20 שנה פלוס, הייתה מצליחה להוביל את המהלך של ירידה מהגולן ולהחזיר אותה לסורים, איפה היינו היום?
לא הובילה מהלך כזה, היו גישושי בדיקות, אף אחד מכם לא הבין מה עמד מאחורי זה, אבל המפלגות שאתה מדבר עליהן עקרו יישובים ביהודה ושומרון, ואת כל יישובי גוש קטיף. השלטון שאתה מדבר עליו פינה את כל סיני בתמורה לשלום, ובצדק, לצורך העניין, להבדיל מגוש קטיף. השלטון שאתה מדבר עליו הביא אלפי טילים על מדינת ישראל, אין בלבנון בצפון ב-2006, בשל אי מוכנות וכניסה למלחמה באופן לא אחראי, ושלושה מעגלי לחימה עם אלפי נפגעים בצד הפלסטיני.
כן, אבל אתה לא
אומר... מעל 100 ימים של שיתוק בכלכלה הישראלית, המפלגות שאתה מדבר עליהן...
אני לא מדבר על אף מפלגה, אני שאלתי רק על מפלגה. אלוף סמיה.
לא, תיזהר, חמודי, תיזהר, איתי כשאתה מתכן, אתה מקבל.
אני שאלתי, אני לא מייצג אף מפלגה, אני שאלתי על מפלגת העבודה שאתה מתמודד בה.
אז אני עליתי לך על המפלגות האחרות שאינן מפלגת העבודה, על מה שהם עוללו ועשו באמת, על הפגיעה באוכלוסייה הישראלית, על הפגיעה בחברה הישראלית, על הפיצול שהם גורמים ביום-יום בכל אמירה לאוכלוסייה.
והפינוי של גוש קטיף לא יצר את המציאות הזו, וזה היה אריק שרון שכבר באחרית ימיו לא היה איש הימין הקלאסי.
אריק שרון הוא איש הימין הכי קלאסי שהיה לכם.
לא, לא בסוף ימיו. לכם זה למדינת ישראל.
לא, כן, לא, לכם הימין, לאלה שטוענים
אז תדבר על הימין, אל תדבר על התקשורת או עליי, תדבר על הימין.
אני מדבר על הדברים שאתה זרקת. אתה זרקת מילה לאוויר, קיבלת תשובה חזרה.
שום בעיה.
מי שהביא את שלל הטילים על עוטף עזה כבר 15 שנים, זה הליכוד וקדימה. ככל שאני יודע, אתם ממקמים אותם, והאזרחים של ישראל ממקמים אותם בצד הימני של המפה, על אף שאני מאוד לא אוהב, דרך אגב, את החלוקה שלנו לימין ושמאל, אבל זה שיעור
מציאות. אחר. כן, זה שיעור באזרחות בהזדמנות אחרת, וזה המציאות. תעלוף במילואים יום טוב סמיה, שהיה מתמודד במפלגת העבודה. תודה רבה לך, שיהיה בוקר טוב.
שלום, יום נפלא, וכל הכבוד לצהל, והחלמה לפצועים.
ושיהיה לנו שקט, זה הכי חשוב. תודה, תודה, יום טוב. נצא עכשיו לפרסומת עוד מעט על תקציב המדינה ועל עוד עניינים פוליטיים.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. מי יהיה הקול הבא במוזיקה היהודית?
אבינו מלכנו תרשע זאת שעת.
הכל הבא מירושלים, שלב האודישנים בעיצומו. מוצש חי עם מנחם טוקר, כל מוצש בעשר, רק כאן בכל חי.
בשיתוף עיריית ירושלים, החוגגת 50 שנה לאיחוד העיר.
כשמחפשים בשר איכותי טרי, צפרי. צפרי, המומחים לבשר, כל חלקי הבקר מעגלים צעירים. ועכשיו במבצע, צלעות עגל לחמין ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. משלוחים עד בית הלקוח בחשות הרב לנדה שליטה, ניתן להשיג שחיטת לובביץ'. צפרי, עזרה 11 בני ברק, 1-700-708-440. חתונה בכפר סבא? זה גדול. אולם מפואר עם רישיון עסק עד 900 איש? זה גדול. אוכל משובח ועשיר בחשרות למאדרים? זה גדול. גינת אגוז, כפר סבא. החתונה שלכם הולכת להיות אירוע גדול מהחיים. לאירועים במחירי השקה? חייגו עכשיו. 09-76-77-991. גינת אגוז. לאירועים גדולים מהחיים.
קורס מרצים מורחב ערכים. אחרי הקורס הזה, כבר תדברו אחרת. לפרטים והרשמה, 02-5000-188.
תקשיבו למי שחזר מטיפול במופתה ברומניה.
אני הולכת רגיל, לא הייתי יכולה לעמוד, כאבים, אין לי כאבים כמו שהייתי קמה בבוקר. תודה לאל, אני קמה, אני מסתובבת, אני עושה לי מה שאני צריכה.
לראשונה, חבילת נופש רפואי בטיפול במופתה ברומניה, בחשרות מעודרת ובליווי רפואי צמוד. התקשרו 03-96-41-555 או הקישו מופתה.org והבטיחו את מקומכם בקבוצה הקרובה, היוצאת בעזרת השם ביותחת הדר.
סוף עונה בקיווי, רשת אופנה לילדים, כל קולקציית החורף ב-80% הנחה, חולצות ומכנסיים החל מ-14.90, סריגים וסמלות החל מ-29.90. כן, 80% הנחה. קיווי, רשת אופנה לילדים.
האזינו לדבריו של הגאון הרב חיים רבי שליטה.
חברים יקרים ומאזינים חשובים, כולנו מוזמנים לכנס הגדול שיהיה ביום שני הבא. זך, שמן זית זך, כף זית שבט, כל המטרה של הכנס להרבות תורה, להרבות קידוש השם גדול, ששנו עשרות אברכים העוסקים בתורה, מגשים שם שמיים, ומי שבא לכנס מרים יד, מרים את הכוח שלו לכבוד השם. זכות התורה תגן על כל הבאים והעוזרים והתומכים, המסייעים, פרוחים, הבאים בשם השם. אדוני, עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום, אמן ואמן.
1-700-700-770. כשמחפשים בשר איכותי טרי, צפרי, המומחים לבשר איכותי וטרי, בחשות הרב לנדה שליטה, 1-700-708-440.
תלפן ודאי זכויותיך, בביטוח לאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. החברה המרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500. פתיחת תיק חינם.
דואגים לבריאות? שלכם. דואגים לפרטיות? שלכם. דואגים לכסף? שלכם. סובלים מבעיה רפואית? אל תהססו. התקשרו עוד היום למומחים של שלכם ותקבעו פגישת ייעוץ חינם. עשרות אלפי שקלים יכולים להגיע לחשבון הבנק שלכם.
03-800-2000, מה ששלכם, שלכם.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף.
לקוחות כל הבנקים, שימו לב, בבנק ירושלים הלוואה מיידית עד 60,000 שקלים מבלי לעבור בנק. עכשיו, בכל אחד מסניפי בנק ירושלים. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5727. בנק ירושלים. מתן האשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
באירוע רפואי מחייגים 101. מערכת מד"א מזניקה באופן אוטומטי את צוותי מד"א המקצועיים ואת ארגוני ההצלה. 6,000 כוננים ו-500 אופנוענים מהיחידות המיוחדות של מד"א בפריסה ארצית יגיעו עליכם בתוך דקות. מגן דוד אדום, מקצוענים בהצלת חיים.
הבית קטן ואתם זקוקים לשיפוץ? רוצים לשפץ את הדירה אך זקוקים להלוואה? קרדיט אקספרס, הלוואה מהירה ומשתלמת ממוסדות פיננסיים מוכרים בתנאים אטרקטיביים. חייגו כוכבית 8941, קרדיט אקספרס, הדרך המהירה להלוואה בטוחה. קיים את הריסקה בכפוף לאישור הגורם הממם. אי עמידה בפיראון ההלוואה עלול לגרור חיוב לריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, כי לא צריך להיות רוטשילד בשביל פה בריא וחיוך יפה. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
יצחק נחשוני ויהודה אבידן, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה שלומך? עוד מעט תהיה איתנו יהודה.
ברוך השם, אלופים בצהל בדימוס מעצבנים הבוקר.
הוא עצבן את עצמו.
שמעתי שיחה איתו, היה מעניין.
כן, הוא עצבן את עצמו, לא יודע איך הוא הגיע לשם, אבל בסדר, ככה מתקדמים בפוליטיקה, או בפריימריז, מפלגת העבודה.
כן,
הוא מועמד. נראה לאן הוא יגיע. טוב, אתה גם חושב שהאירוע הביטחוני הזה מאחורינו? לא שאתה פרשן צבאי, למרות שישראל קץ עובר שדיבר בתחילת הדברים את ה...
ישראל אומר שלא.
ישראל אומר שאנחנו לא מאחורינו. זה לא מאחורינו.
לא, משהו מתגלגל, השאלה אם זה יהיה בעוד שבוע, בעוד שבועיים, בעוד חודש, בעוד חודשיים. אבל כל דבר אצלנו הוא כזה, מה, אנחנו יושבים כאן לבטח פעם, הקדוש ברוך הוא מגן עלינו בכל פעם שזה קורה, וזה, אם יוצא השם, יהיה גם הלאה.
יהודה, בוקר טוב.
בוקר טוב, שבוע טוב.
שבוע מבורך טוב. בוא נדבר קצת פוליטיקה על המפכ"ל, פרשיות החקירה של נתניהו. קרב איתנים, זה נראה לי הקרב האמיתי, או המלחמה האמיתית, או החזית האמיתית.
היה צפוי גם כן שזה יהיה קרב כזה, אחרי מה שהוא עשה, גם זה היה ברור שגם תהיה תלונה למשטרה, למחש, על ההדלפות, הרי בסך הכל שם, יש שם איזה מידע שלא הרבה אנשים שמו לב אליה, אבל המידע שבא אומר אילנה דיין, שאני אכן אישר לה שבנימין נתניהו הולך לקרוא לעדות, זה שיבוש הליכים, זה אסור למסור פרטים כאלה, היה צפוי שימסור, שיהיה תלונה למשטרה על הנושא הזה, ואכן הוגשה תלונה, אין קשר אמנם בין הבגרץ שהוגש, אין שום קשר לכל התוכנית של עובדה, אבל זה רק התחיל הסיפור, לא נאמרה, לא המילה הראשונה, ודאי לא האחרונה בנושא הזה. אבל נתניהו זכה בכמה נקודות טובות בסיפור הזה, זה ברור.
איזה?
כן, אבל אני חושב ששניים כאן צריכים להזיז את עצמם מכל החקירה הזאת. המפכ"ל אחרי הרעיון, שזה ברור שהוא לא יכול... לגעת יותר
שיצחק, מה זה לא זה הסתכל? אתה זוכר בכלל סיפור כזה שמפכ"ל יושב בראש שולחן?
לא, אני אומר ברגע שהוא דיבר, ברגע שהוא התראיין, ולא משנה אם הרעיון הזה ניתן לאורך שנה או לאורך חצי שנה, אגב זה הרבה יותר חמור שהתוכנית הזאת נעשתה לאורך שנה ויצא רק עכשיו, משום שזה אומר שלכל אורך החקירה הדברים האלה היו על השולחן. זאת אומרת, זה מה שהנחה אותו, ואסור לו לגעת, הוא צריך להזיז את עצמו מכל החקירה הזאת, מהשלב הזה לפחות. אבל במקביל, אני חושב שגם מנדלבליט צריך להזיז את עצמו.
מדוע?
אני חושב שהיושר מחייב, בלי קשר למה שהוא כן עושה או מה שהוא לא עושה, מישהו שהיה עוזרו הכי קרוב של נחקר, לא יכול להיות מעורב איכשהו באיזושהי החלטה שתהיה קשורה האם להעמיד. אני חושב שזה לטובת, אגב, כל מה שאני אומר זה לטובת נתניהו, כדי להוכיח את חפותו וכדי להוכיח שהכל דברים שאו מצוצים או לא רציניים או כל דבר אחר שלא ראוי להעמיד בגלל זה ראש ממשלה מכהן לדין. כדי להוכיח את הדברים האלה, שני האנשים האלה צריכים לזוז מהבמה המשטרתית, יש מספיק אנשים אחרים שיעשו את זה במקומם, וכך נדע שהאמת תצא נאור.
ואתה עושה הנחה לריטמן, שהוא זה בסדר, אין בעיה שישב בכלל בתיק הזה, אחרי מה שהוא אמר לנתניהו.
יש הבדל בין צוות, אני לא מכיר את ריטמן, יש הבדל בין צוות, לבין יחיד. שני האנשים האלה, הם הכפישו את עצמם, קשרו את עצמם, אחד בעצם העובדה שהוא קשור בנתניהו, והוא קשור. אנחנו רואים את זה גם מההחלטה עכשיו, בנושא הבגץ, שהוא נתן הוראה כנראה שלא יוגשו המלצות עד שהבגץ לא יחליט. אם הבגץ היה רוצה להחליט, הוא כבר היה מחליט שלא יגישו המלצות. לא יכול להיות בן אדם, ושוב אני אומר, הוא יכול להיות נקי לגמרי, מנדלבליט, אבל יש נגיעות שהן תת מודעיות, ואסור שיגידו אחר כך...
טוב, אין אדם שלא נגוע במשהו כזה או אחר.
לא, אבל כאן הוא האדם הכי קרוב
לשייך. אבל יצחק, הנושא הזה של הקרבה של מנדלבליט כבר נבדק מכל הכיוונים, וגם בגץ, וגם כל מי שרק יכול להיות
מורם. זה לא עניין של...
אמר מפורד שאין לו... לא, לא, אבל אתה לא יכול...
זה לא עניין, זה עניין תת-מודעי. תת-מודעי, אני לא אומר שהוא עושה משהו. אני לא אומר שהוא עושה משהו, אבל אתה לא תחקור, או לא תחליט קרוב משפחה שלך, לא.
אני לא זוכר שראשי ממשלות לא שופטים במשפט העליון, שהוא מזכירי ממשלה, אחרי זה אמרו להם, אל תשבו בתיקים של ממשלה או משהו, כמה שהייתם כן? קרובים. מזכיר ממשלה, זה לא
זה
דבר...
זה משהו אחר מאשר תיקים אישיים, ואני אומר, מה, את זה, מה? ואני אומר את זה לטובת נתניהו, ולא, ולטובת מנדלבליט אגב, ולא משום שאני אומר שהוא עושה משהו. בן אדם הוא בן אדם, ובן אדם שקרוב למישהו, ההתלבטויות שלו הן אחרות, הן לא נקיות, וצריך להיות כאן נקי כדי להוכיח חפות.
יצחק, מנדלבליט היה על תקן מקצועי כל הזמן, הקרבה אליו הייתה נושא מקצועי, וההפרדה הייתה ברורה.
הקרבה הייתה גם אישית, ומי שמינה אותו לתפקיד.
נכון, עצמה גם הוא מינה את הלתך לתפקיד, וגם הוא מינה עוד הרבה אנשים לתפקיד, אני לא חושב.
היום הקרבה היא גם אישית.
אתה כרגע עושה עוול גם למנדלבליט.
לא, לא, לא נכון, אני מדגיש אלף פעמים. זה לא בגלל שהוא עושה משהו, אלא כדי שלא יוכלו להגיד שהוא נגוע בתת מודע.
כפתח תקוואי, כפתח תקוואי, אני אומר לך שכנראה שההפגנות השפיעו עליך.
למה? הוא שכן שלי.
אני אומר, ההפגנות, אז אני אומר, ההפגנות השפיעו עליך.
בוא אני אגלה לך יותר מזה.
ההפגנות השפיעו עליך, נו.
אשתי היא מורה של הילדים שלו. אבל למרות זאת, אני אומר, בגלל...
עכשיו אתה נגוע.
אגב, בגלל יושרו של הבן אדם. אני אומר, בגלל יושב הוא באמת ישיר.
אני לא חושב שצריך להגיד אותו זה מהחקירה, זה לפגוע באדם שחושבים בו.
בתת מודע יבואו תמיד
יש גבול לחדר מדינת ישראל, כל אדם שני קרוב לשלישי, אין דבר כזה, אין, לא נגמר.
זה לא אותו דבר, זה בכלל לא אותו דבר. וחבל שבגלל הדברים האלה יבואו ויגידו שההחלטה לא הייתה החלטה נכונה.
רגע, יצחק, אבל לא גילית לנו דבר אחד, מה הציונים של הילדים של אביחי מנדלבליט?
הם ילדה מוכשרת, ככה אני שומע. אגב, באותה כיתה לומד גם מישהו מהנחקרים שלו, מישהו מילדה.
אופה. כאילו, בת של מישהו מהנחקרים.
עיר מעניין בפתח תקווה.
כן.
כן, ודאי.
טוב. חברים, מאוד צפוי לנו השבוע בפוליטיקה.
מתחילים, לא, התחלנו תקציב, ברגע שמתחיל תקציב, מתחיל העונת המלפפונים, אמנם אין כאן דרמות בתקציב הזה של...
מחירת מלפפונים. כן, גם אי אפשר למכור מלפפונים.
ביום שישי שעבר ידעת מה צפוי לנו השבוע.
לא.
פתאום אתה קם במוצאי שבת, אתה מקבל...
מתעורר למדינה אחרת, מדינה אחרת.
אתה מגלה שכל מה שדיברת לפני כניסת שבת, לא אקטואלי יותר
במוצאי שבת. זה גם נותן לנו אבל פרופורציות להמון דברים כדי להבין מה תפל בעיקר. אנחנו מתעסקים בדברים, והגיע מוצאי שבת, פתאום אתה מבין את גודל הסכנה שעם ישראל נמצא בו, אתה מבין כמה נזיל כל האזור שלנו, כמה הוא נפיץ, ביום אחד יכול להשתנות.
והקדוש ברוך הוא יעזור שהשקט הזה יישבר וישבר.
אתה מבין, אני מכין עיתון עד כניסת השבת, ואז אני קם במוצאי שבת, אני מוצא את עצמי בנושאים אחרים לגמרי.
יצחק נחשוני ויהודה אבידן, אני רוצה להודות לכם על שיחתנו הקצרה יחסית הבוקר, שיהיה לכולנו בוקר טוב ונפלא.
תודה, כל טוב, שלום שלום.
תודה, שבוע נפלא, פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
תלפן ודאי צריותיך בביטוח לאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. החברה המרכזית למימוש זכויות. כוכבית 500, כוכבית 500. פתיחת תיק חינם.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
האזינו לדבריו של הגאון הרב חיים רבי שליטה.
חברים יקרים ומאזינים חשובים, כולנו מוזמנים לכנס הגדול שיהיה ביום שני הבא. זך, שמן זית זך, כף זית שבט, כל המטרה של הכנס להרבות תורה, להרבות קידוש השם גדול, שיש לנו עשרות אברכים העוסקים בתורה, מגשים שם שמיים, ומי שבא לכנס מרים יד, מרים את הכוח שלו לכבוד השם. זכות התורה תגן על כל הבאים והעוזרים והתומכים, המסייעים, ברוכים הבאים בשם השם. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום, אמן ואמן.
1-700-700-770.
תחייך!
לא, לא, אל תצלם, אין לי שיניים.
מה הבעיה? חייג אל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, איילון.
זוהי הודעה מארגון יד עזרה ושולמית. אם אתם חקלאים, ספקי או יצרני מזון, ביגוד, הנעלה וכל תחום המשווק או מוכר מוצרי צריכה ומזון, אנו פונים בבקשת תרומת סחורות בעבור אלפי משפחות נזקקות וילדים יתומים במצב כלכלי קשה. ובנוסף תוכלו להזדקות במס לפי פקודת מס הכנסה סעיף 46. ספקים, לתרומת סחורות לארגון יד עזרה ושולמית, חייגו עכשיו, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
גם בחורף, מזגני אלקטרה, ועכשיו מגוון מזגנים ביתיים החל מ-47 שקלים לחודש ב-36 תשלומים. שיהיה לכם חורף חמים ונעים. אלקטרה, לפרטים וייעוץ 1-800-222-222, רק עד סוף החודש, כפוף לתקנון שבאתר אלקטרה.
תגיד, שמעת על ירוק בכפר?
הקרקעות במרכז הארץ?
לא סתם מרכז הארץ, בצומת ראשית, ממש על כביש 6 וכביש מכבית.
בצמוד למרכז התעסוקה העתידי של אלעד?
ברור, הקרקע הכי טובה שיש, וגם נרשמת על שמך בטאבו.
אתר ציני?
אתה איתי? מה אתה עושה?
מחייג לירוק בכפר, מקווה שתשאר לי גם קרקע.
תזדרז.
הזדמנות של פעם בחיים. גרינדיים. 13 ימי מחירות מ-23 בינואר ועד השמיני בפברואר. הזדמנות אחרונה בפרויקט ירוק בכפר. הצטרפו עוד היום בטלפון כוכבית 6041. כוכבית 6041. איה, החברה לשיבור קרקעות המרכז. הקרקע הינה להשקעה ואינה זמינה לבנייה.
הלו?
שלום, יובל?
כן?
היי, רצינו להציע לך לשדרג את חבילת התקשורת שלך חינם ולקבל טאבלט מתנה.
טאבלט מתנה?
כן, מתנה! שתצטרך לשלם עליה בכל חודש בתקווה שלא תשים לב.
כללי המשחק השתנו. הרשות להגנת הצרכן חייבה חברות תקשורת ב5 מיליון שקלים בגין הטעיה זו. הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן נאבקת גם בחברות התקשורת.
תראה את ההורים של החתן והכלה, נראים מאוד מודאגים.
בוודאי שמודאגים, אין לזוג קורת גג לגור.
לראות את הנולד בדורות אילית. רוצים לחתן בעתיד את הילדים בכבוד? הצטרפו למשפחות הרבות שרכשו קרקע במזרח גוש דן. רק 85 אלף שקלים ויש לכם קרקע בדורות אילית, העיר החרדית החדשה. התקשרו כוכבית 5356, כוכבית 5356. הקרקע אינה להשקעה ואינה זמינה לבנייה.
לומדי התורה מתברכים ברכה עצומה בלימודם עם פרויקט השו"ת בר אילן. בימים אלה יצאה גרסה חדשה, גרסה 26 של פרויקט השו"ת בר אילן. בתוספות 20 ספרי אחידה, ספרי הרב אלישיב לש"ס וכן שאלות ותשובות של הרב אלישיב, מהר"ם שיק 11 כרכים ועוד ועוד. עכשיו במבצע מחיר מיוחד למשדרגים. למשדרגים גם זכות מיוחדת לצרף משתמשים חדשים במחירים מיוחדים. התקשרו כוכבית 2036, תל מערכות כוכבית 2036.
אמא אומרת הטעם נהדר, הגיע הזמן לברך על המוגמר.
מחלבת טרה שמחה לבשר, מגוון מוצרי חלב האיכותיים שלנו בחשרות בדץ העדה החרדית עכשיו בנקודות המחירה. טרה, יותר בריא, יותר טעים.
אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
חידון הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה והנחיית מרדכי לוי. מדי יום ראשון התמודדו עשרות בני תורה עם שאלות מאתגרות בהלכות ברכות במשנה ברורה. הטוב מביניהם יוכתר כחתן ההלכה העולמי לשנת תשע"ח ויזכה בפרס הגדול. 25,000 שקלים. חידון הלכה למעשה בשידור חי מישיבת אור החיים ברחוב עזרא 1 בירושלים, יום ראשון 10 בלילה, רק כאן בקול חי. עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:43, שר הבינוי והשיכון, אלוף במילואים יואב גלנט, בוקר טוב.
בוקר אור.
נדבר איתך כמה עניינים, אבל אי אפשר שלא לעסוק לרגע בצפון. איך אתה מעריך הסיפור הזה בדעיכה?
תקרית הנוכחית נראה לי שמאחורינו, אבל אנחנו צריכים להיות כל הזמן עם עין פקוחה ואצבע על ההדק. אנחנו יודעים מי האויבים שלנו.
מה הם רוצים האויבים שלנו? האם זה הרצון האיראני לשלוט על מרחבים במזרח התיכון? האם הם מסתכלים עלינו כאל שטן שצריך להרוס ולהחריב ולהשמיד? איך ההסתכלות שלנו צריכה להיות על מה ש... על מי שעומד מולנו?
לאיראנים יש כמה אינטרסים. הראשון שבהם זה לשלוט על המזרח התיכון. הם חשים שיש להם הזדמנות להגשים חלום אחרי שלמעשה הקיר הסוני בעיראק קרס, וכתוצאה משתי מלחמות אמריקאיות במקום, וכתוצאה מזה הם הצליחו לחדור לעיראק, ופתאום הם רואים שהם יכולים לחבר בין שליטתם במפרץ הפרסי לשליטתם בלבנון ובמוצא לים התיכון, ומה שנותר זה חוליה של סוריה. הדבר השני, הם מעוניינים מאוד שמלחמות שיקרו כאן לא יקרו בין השיעים לסונים, ובמשתמע בין איראן לאויבותיה הסוניות בכל הכיוונים, כפי שהם חוו במלחמה הקשה שהייתה להם בשנות ה-80, אלא המלחמות האלה יקרו בין ישראל לבין הסונים, ולכן הם מעודדים את כל הגורמים שהם עוינים לנו. זה תהליך ידוע, מוכר דרך אגב במסורת הפרסית הרבה מאוד שנים, מאז המאה החמישית לפני הספירה, בלי להיכנס להיסטוריה יותר מדי.
אני כן אכנס לרגע, אנחנו בערב ראש חודש אדר, הם שכחו שבאדר לא מתחילים עם יהודים.
נכון, אז אם אתה מדבר, אז גם כורש וגם אחשוורוש וגם אחרים שבמאה החמישית לפני הספירה שלטו בעולם המוכר אז, מזרח התיכון כולל עד יוון, חוללו מלחמות בין ערי הפוליס היווניות, בין אתונה לספרטה למקדוניה, ודרך זה הם השיגו את השליטה, כי הם היו הכוח החזק שהם נאבקו. הם מנסים לחולל את זה בין ישראל לבין שכנותיה.
טוב, נקווה שבאמת השקט תישמר מעכשיו והלאה, למרות שזה רק הפרומו לדבר האמיתי שאם חלילה יקרה מתישהו.
אנחנו מדינה חזקה, אני מקווה שהאויבים שלנו מבינים היטב שה... מחירים שהם ישלמו יהיו גדולים מאוד וכואבים מאוד, ואני כמובן יפקים להיכנס
לזה. טוב, בוא נדבר על העניינים שקשורים למשרד שלך. אני קורא כותרות היום בעיתונים, הקיפאון בנדלן, היקף העסקאות בשנה החולפת, מהנימוכים בעשור האחרון. תסביר לי את המשמעות, יש פחות מחירות דירות?
המשמעות היא שהדירות עומדות בחלקם הגדול ריקות או לא רכושות בתהליך הבנייה. כי האזרח לא מוכן לשלם את המחיר שהקבלן נותן ממנו. כשהקבלן רוצה מחיר מופקע, ולפי זה האזרח רואה שדירה שנמכרה בעבר במיליון שקלים, נמכרת היום ב-700,000 שקל במחיר המשתקף, ואותה דירה נמכרת במיליון, והוא בא לקבלן ואומר לו, הכיצד, מדוע אתה רוצה את המחיר הזה? והתהליך הזה, מאחר והקבלנים עדיין לא רוצים להוריד את המחיר. והתהליך הזה יוצר כיפרון מסוים, אני מניח שבסופו של דבר, יהיה לו גם השפעה לכיוונים האחרים.
טוב, התקציב, תקציב המדינה שמוגש בימים אלה, הוא טוב, הוא טוב לאזרחים, הוא יעבור בקלות בכנסת. איזה בשורה אתה רואה שם?
אני חושב שהתקציב הזה הוא ביסודו של דבר משחור של תקציב 17-18, וברור לכולם שבשנת 19 יהיו בחירות במועד כזה או אחר, ולכן טוב שהמדינה מייצרת רציפות של ארבע שנים, דבר מרשים לכל הדעות מבחינה פוליטית, וזה נותן גם יציבות ביטחונית וגם יציבות כלכלית. ובנוסף, אנחנו למעשה מייצרים דרך ההליך הזה המשכיות כלכלית לכל הרעיונות וכל התוכניות שהיו, ובסך הכל אני חושב שהתקציב יעבור בשלום, וזה הישג מאוד גדול, ואני מברך עליו את שר האוצר ואת יושב ראש ועדת הכספים וכל מי שעושה כך.
טוב, אתה מדבר עכשיו למאזינים חרדים בעיקר, ושואלים את עצמם, המאזינים, שר השיכון, איזו בשורה הוא יכול לתת לנו, האזרחים, החרדים, בתחום הדיור, הנושא שדיברנו עליו קודם? יש איזושהי בשורה שאפשר לומר, חוץ ממה שקרה עד עכשיו?
ראשית, אני רוצה להזכיר לך, שמה שאנחנו עשינו במגזר החרדי עד כה, הוא חסר תקדים, גם אם את הפירות שלו ייקח קצת זמן לראות. אני מצוי בקשר אישי הדוק עם כל נציגי הציבור החרדי בכנסת, גם חסידים וגם המיטאים, מכל הכיוונים, מכל הזוויות. אני מצוי בקשר הדוק עם כל ראשי הערים, בין אם זה אבוטבול או גוטרמן, כל אחד אחר, בכל מקום, ואנחנו עובדים ועמלים על תוכניות, ואני חושב שבסך הכל יש התקדמות מאוד משמעותית בנושאים האלה, ואנחנו נגיע למצב שגם לציבור החרדי, שאפילו הקמנו אגף מיוחד במשרד הבינוי והשיכון על מנת שיעסוק בנושא הזה, גם לציבור החרדי יהיו פתרונות, ואני רואה בזה חלק מהמשימות שלנו לטווח הקרוב
ולטווח הרחוק. וכשאנחנו מדברים על למשל המחיר למשתכן, שיצר איזשהם בעיות בשכונות הומוגניות, בית שמש למשל, חרדים שזכו בדירות בשכונה שמיועדת לציבור כללי, ולהפך, יש דרך להתמודד עם זה, שאלה יקנו כאן ואלה יקנו כאן, או אלה יזכו כאן ואלה יזכו כאן?
אני רואה את ההישג בבית שמש כאחד הדברים המשמעותיים ביותר שאנחנו עושים. אנחנו ביחד עם מנהיגי הציבור החרדי בעיר, ראש העיר אבוטבול, מונטד, יושב ראש הוועדה וכן הלאה, הבאנו למעשה למצב שלא היה כדוגמתו קודם לכן, ביחד כמובן עם הציבור החילוני, ששכונה ד' תלך לציבור החרדי, שכונה ה' לציבור החילוני, כל אחת מהן כמה אלפי יחידות דיור לאורך שנים. הדבר הזה בעיניי, ההסכמה הפוליטית הזאת, שלקח הרבה זמן לגבש על כך, דבר מאוד משמעותי. הדבר השני, ההחלטה מי זוכה ואיך זוכה, היא החלטה שוויונית. ולמרות שהבהרנו בפירוש, כולל כל הפרמטרים של גובה הבניינים, וזה שיש קאנטרי קלאב פתוח ודרך פתוחה, וכן הלאה בשבת, ואילו במקום השני יש מרפסות סוכה ודברים אחרים שמציינים את הציבור החרדי. למרות כל זה, יש כאלה שבחרו לגשת לשתי הגרלות. אנחנו שוקלים אפשרות לראות אם אנחנו יכולים להחליף זכויות, אני לא בטוח שזה ניתן מבחינה משפטית, או כל דבר אחר, אבל בסופו של עניין זו מדינה...
כן, אבל אם הזוכה מסכים, אין שום סיבה שזה לא יצליח.
זה נכון, אבל אתה יודע, תמיד יש צד שלישי, שעלו לטעון שהוא נפגע מזה ששניים שזכו פה ושם עושים ביניהם עסקה שכביכול היא
רק מקרקעין.
אז אני, זה לא מקרקעין, נגיד החלפת הזכות בשכונה ד' מול החלפת הזכות בשכונת ה'. יכול להיות שתמיד יש צד שלישי שאומר זה לא נראה לי, ופה מתחיל להיות בעיה. אני מקווה שאנחנו נמצא לעניין הזה פתרון.
שר הבינוי והשיכון יואב גלנט, שיהיה בוקר טוב, ושבעיקר יהיה לנו שקט, אם אני לרגע חוזר
ככה בסוף הדברים לצפון. בוקר אור, שקט, ושנת קסור, הצלחה, והמשך לימוד התורה.
ולא, אני התכוונתי לומר שיהיה לנו שקט בעיקר בזירה הצפונית, האיראנית והכל, אבל בהכל.
אני מבין, כל אחד יעשה את חלקו, ואני מקווה שאנחנו נצליח להבהיר בצד השני.
אם הזכרתי רגע את איראן, אגב, אפשר לשאול אותך איזשהו מסר אתה יכול לומר לאיראנים, חבר'ה תיזהרו, אתם נכנסים למקום מסוכן?
אני מעדיף לא לאיים ולא לספר כל מיני דברים שאין בהם צורך. ברור לגמרי שאם מישהו ינסה לפגוע בנו, הוא יחווה את מלוא העוצמה הישראלית, והם יודעים מה היא.
אלוף במילואים יואב גלנט, שר הבינוי והשיכון, תודה רבה, שיהיה בוקר טוב.
בוקר טוב וכל טוב.
יום טוב. עכשיו אנחנו עם כתבנו לענייני כלכלה צבי טסלר, בוקר טוב צבי.
שלום, בוקר טוב בצלם.
הבשורות בתקציב החדש, תקציב המדינה של 2019 בכלל, תן לנו ככה כותרות מהתקציב, הבשורות אם יש?
קודם כל, הבשורות זה במה שאין בו קודם כל, אין בו כמעט קיצוצים. התקציב הוא עלייה של 5.5% לעומת התקציב הקודם, בתקציב נטו, פחות ב-400 מיליארד שקלים, התקציב כולו יותר קרוב לחצי מיליארד, ל-500 מיליארד שקלים, אבל החלק משמעותי ממנו הולך להחזר חובות, אבל באמת התקציב הזה, שהוא תקציב של השנת 2019, נזכיר, יש עוד 10 חודשים עד שהיא תתחיל, ולכן גם לא מן הנמנע שיהיו שינויים עד אז. התקציב הזה בעיקר הוא של שנת בחירות, מנסים לא להריב עם אף אחד, ובכל זאת מכניסים בו כל מיני תקציב. אז אם אנחנו ככה נתייחס קודם כל לציבור החרדי, אז כן, יש כל מיני הישגים. למשל, תקציב התמיכה בנושא יהדות עולה ב-25% למיליארד ורבע שקלים. רשת מעיין החינוך התורני מקבלת תוספת של 100 מיליון שקלים, יותר מ-2018, עלייה של 17%, זה בין היתר בזכות הריבוי הטבעי, ותקציב המוסדות התורניים יעלה ב-25%, הוא יגיע למיליארד ורבע שקלים. כן, יש בשורות, יש אגב גם במסגרת, אתה יודע, נכנס לתוך חוק ההסדרים, חוק ההסדרים למעשה זה לא חוק, אלא רשימה של חוקים שמאגדים אותם יחד כדי להעביר אותם, כל מיני רפורמות וכל מיני דברים שאמורים להקל בין היתר על יוקר המחיה, על הדיור, סתם סעיף מתוך זה, גני ילדים, זה מצוקה שמאוד מאוד מעסיקה, שכונות חרדיות, שאין מבנים לטובת גני ילדים, נכון להיום אסור לבנות גן ילדים בתוך בית פרטי, וזה משהו שיכול...
צריך שימוש חורג.
נכון מאוד, ועכשיו במסגרת חוק ההסדרים, ככל שהוא יעבור, יהיה הרבה יותר קל לעשות את זה.
הנה בשורה טובה. הנה בשורות, אני בטוח שיש עוד הרבה בשורות שעוד נשמע עליהם בימים הקרובים. צבי טסלר, כתבנו לענייני כלכלה, תודה, בוקר טוב. נודה לצוות שלנו, צביקה גרוניך ומוטי קופר, תודה לכם שהייתם איתנו הבוקר הזה. מיד אחרינו הרב יצחק פנגר עם ההשראה היומית המצוינת שלו. תודה לכם שנשתמע כאן רק בבשורות טובות. מחר בדקה ל-8, יום טוב, בוקר טוב.